ערב טוב לכולם. זכיתי להכיר אישה גדולה, פרופסור אליאן עמדו, לוי ולנסי, זכרונה לברכה, שהייתה מרצה לספרות השוואתית באוניברסיטת בר אילן, כתבה ספרים בפילוסופיה ובפסיכואנליזה, והייתה מהתלמידות המובהקות של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו. ויום אחד היא אמרה משפט שנשאר לי חרוט עד עצם היום הזה, והוא שמי שכל הזמן אומר אותו דבר זה סימן שיש לו מה לומר. וזה די מנחם אותי, בגלל שלקראת חג השבועות אני רגיל להגיד תמיד את אותם הדברים, ולכן אני מודיע מראש שייתכן מאוד שחלק מהשומעים כאן ששמעו אותי ישמעו את אותם הדברים. אבל זה לא נורא, אני ראיתי שגם בקריאת התורה כל שנה קוראים אותו דבר, וזה כנראה בסדר. והייתי רוצה לפתוח בשאלה. האמת היא שהדברים בעיקרם מבוססים על דבריו של מניטו, והייתי רוצה לשאול שאלה פשוטה, מספר שאלות פשוטות. האמת, כשאנחנו נשתמש, כדי לקבל תשובות, אנחנו נשתמש בספר התורה. זה מה שאנחנו נעשה. השאלה הראשונה, והיא שאלה פשוטה ביותר, והיא, מה הייתה הסיבה, או המטרה, יותר נכון, הסיבה המטרתית, תכליתית, של יציאת מצרים? למה הקדוש ברוך הוא החליט להוציא את עם ישראל ממצרים? זאת שאלה חשובה. ורגילים לתת על השאלה הזאת מספר תשובות. ואני חשבתי שאין יותר טוב מאשר לראות את מה שהתורה אומרת על הנושא הזה. מדוע היה צריך להוציא את ישראל ממצרים? מה הייתה המטרה של הדבר הזה? בכל זאת מאורה חשוב, לא? התשובה נמצאת בספר שמות, בפרק ו', פסוק ב'. כיוון שיש לי מידה מסוימת של התרגשות, אז אני החלטתי שבמקום לצטט בעל פה, אני אקרא בפנים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מספר למשה, אתה יודע, יש לי איזו התחייבות קדומה שלא קיימתי. אני התחייבתי, יש לי ברית, התחייבתי לאברהם, יצחק וליעקב לתת להם את ארץ כנען. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. אז נזכרתי שיש לי איזה חוב שלא שולם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם מידי עם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צילות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, לא שילמתי לאבות, אז אני אשלם לבנים. מה הקדוש ברוך הוא אם כן התחייב לעשות? להוציא את ישראל ממצרים ולתת להם את ארץ כנען. זו המוטיבציה היחידה המוזכרת בפסוק ליציאת מצרים. אין שום סיבה אחרת, אני מדבר על פי התורה, ליציאת מצרים, מאשר לתת את הארץ לבניהם של האבות. עד כאן המקור הראשון. ועכשיו אני מדלג לעבר פרק י"ג, פסוק י"ב. שוב אני אקרא שני פסוקים וחצי, ונתרגם אותם אחר כך לעברית מודרנית. קודם כל בעברית מקראית. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עכשיו בעברית מודרנית, היה צריך ביציאת מצרים להגיע באופן מיידי לארץ ישראל, אבל מסיבות אסטרטגיות היה צורך לעבור דרך המדבר. לפי זה, מדוע בני ישראל עברו דרך המדבר? שמה המלחמה עם הפלישתים תשיב אותם אחורה. עד כאן שני מקורות מהתורה. קושיה מהגננת. הגננת, כששואלים אותה, או שהיא שואלת את הילדים, ילדים יקרים, אתם יודעים מדוע הקדוש ברוך הוא, כשהוציא את ישראל ממצרים, העביר אותם דרך המדבר? אני יודע, המורה, כדי לתת להם את התורה. והגננת אומרת, נכון. עכשיו בעיה אחת, שהתורה לא אומרת את זה, התורה אומרת הפוך מזה. התורה אומרת שהמעבר דרך המדבר לא היה מתוכנן, היה בדיעבד. לכתחילה היה צריך לצאת ישירות לארץ ישראל כדי לממש את ההבטחה לאבות. מה? יפה. ברוך השם, הקושיה הגיעה מוקדם יותר מהצפוי, מצוין. ידעתי שסוף סוף מישהו בקהל ישאל, הרי יש עוד מקור. נאמר במראה הסנה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אם כן, מה אני מספר שיציאת מצרים בשביל ארץ ישראל? הנה כתוב מפורש, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. וככה רגילים להבין שהפסוק הזה מדבר אם כן על מתן תורה. עד כאן הקושיה, הבנתי נכון את הקושיה?
כן.
מצוין. מה התשובה? בהמשך. עכשיו, האם כשבני ישראל ישבו בארץ מצרים הם ציפו לכך שיגיע מישהו להוציא אותם ממצרים? ודאי שכן, שהרי גם יעקב וגם יוסף אמרו לפני פטירתם, הקוד יפקוד אלוהים אתכם. זאת אומרת שכאשר משה בא ואומר, שלום, אני מי שאתם מחכים לו, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם מפה ולהביא אתכם לארץ כנען. משה איננו אומר דבר בלתי צפוי, הוא אומר דבר שאפשר לומר שהעם ציפה שיקרה, אם יקרה. אולי יש כאלה שיפסיקו להאמין בזה, אבל זה ידהד במסורת של אבותיהם. רק מה, באופן לגיטימי שואלים אותו, רגע רגע, ומי אמר שזה אתה? אז משה אמר, כן, יש לי כמה אותות. כן, תראה איך אתה עושה את זה. אני עושה, אני עושה כמה אותות. העם מתרשם, הוא משמע, כדאי להמשיך איתך. עוד לא בטוח, אבל יראה את הרצינות. אתה יודע לעשות אותות. אז ייתכן שכדאי ללכת אחריך. עדיין יש ספק. עד מתי? עד קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מה הם האמינו? שמה שמשה אמר שהוא נשלח להוציא אותם מארץ מצרים, זה אכן נכון. מנין להם? כי הוא הוציא אותם ממצרים. לפחות חצי מן ההתחייבות ממשת. מה עם החצי השני? אתה צריך להביא אותנו לארץ כנען. בסדר, עשית עבודה יפה עד עכשיו. יש להניח שאתה תעשה את ההמשך. פרק י"ט בספר שמות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. טוב, התיאור ברור. מגיעים עיתונאים, רדיו עמון ומואב, אם אתה מוכן להתראיין, ויש גם כל פלשת, מגיעים אל בני ישראל ואומרים, אנחנו רוצים לשאול אתכם מספר שאלות. כן, מה אתם רוצים לדעת? מאיכן אתה בא? אני אומר, אני בא ממצרים. אהה, יפה מאוד. מי זה האיש הזה שם בראש המחנה שאתם הולכים אחריו? זה משה. כן, מי זה משה? זה מי שהאלוהים שלח אותו להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו לארץ כנען, והוא עשה חצי מן העבודה, ואנחנו מחכים שיעשה את החצי השני. יפה מאוד. ומדוע אתם בהר סיני? מה אתם עושים פה במרגלות ההר הזה? תשמע, אי אפשר ללכת כל הזמן, יש לנו ילדים, יש לנו חמורים, יש לנו מסעות, לקחנו זהב ממצרים, זה כבד, צריך לנוח קצת בדרך. אז למה לא עברתם דרך הים, דרך חוף הים? יש שם פלישתים, סוגר. אבל אנחנו קצת נחים, כמה זמן תישארו פה? מה שצריך, מה שמשה יאמר, בסוף אנחנו נמשיך ונגיע לארץ כנען. זהו. וזהו, כן, זהו. זה מה שיש לך. תודה רבה. שמענו עכשיו את אחד מבני ישראל יוצאים ממצרים ושידר. עכשיו, מה קורה באותו זמן? ומשה עלה אל האלוהים. מה פירוש? ומשה עלה. זה צורה דקדוקית שמשמעותה בזמן ש... כלומר, בזמן שהם חונים במדבר, אז אחד שרודף אחרי עז שברח, השני שתוקע את המוטות של האוהלים, השלישית מחליפה את החיתולים של הילד. בקיצור, בזמן שכולם מתארגנים, בינתיים משה עולה אל האלוהים. מה זה אומר מבחינה טופוגרפית? לאן הוא עולה? הוא לא עולה לשום מקום. עלייה אל האלוהים זאת פעולה רוחנית. משה מתכונן בנבואה. זה נקרא עלה אל האלוהים. ואיך אני יודע שאין שום תנועה טופוגרפית? כי בהמשך כתוב, ויקרא אליו השם מן ההר. אם הוא היה בהר, לא צריך לקרוא לו מן ההר. אלא, משה נשאר למטה, והוא שומע שהשם קורא לו מן ההר למור, ואז הוא מתחיל קטע קצת ארוך. אז כאן צריך להחזיק מעמד, חבר'ה. מה השם אומר למשה לומר לבני ישראל? כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. מה זה הברית הזאת? ברית חדשה. לא אותה הברית שנאמרה מקודם. ושמרתם את בריתי. אומר רש"י, הברית שאחרות לכם לשמור את התורה. וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. זה פצצה מה שנאמר כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תאמר לבני ישראל שיש עוד משהו שהם לא יודעים, שהם לא ראו את זה בתוכנית. זה לא היה בתוכניה, אבל עכשיו אני מטיל עליהם תפקיד רוחני ואוניברסלי. דת. תורה. עכשיו, בואו נשים את עצמנו במקום העם. אין הרי כתוב בהמשך, ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, ויסן לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כלומר, הוא הולך לספר להם את מה שהשם אמר לומר. מה השם אמר לומר? שיש תפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, הבה נשים את עצמנו לרגע אחד במקום בני ישראל ששומעים את זה. מה התגובה הראשונה? זה לא היה בתוכנית. זה לא היה בתוכנית. בעצם, ייתכן שאתה ממציא המצאות. זאת הפילוסופיה הדתית שלך, שאתה הגית כשהיית נסיך במצרים או רועה אצל יתרו. הרי זה כבר שנים שלא שמענו עליך, 80 שנה, חזרת רק בגיל 80. ואתה מספר לנו דברים שמעולם לא שמענו מאבותינו. ידענו שאלוהים נותן לנו את ארץ ישראל, לא שמענו מעולם שהוא נותן תורה. זה לא בתוכנית. דבר ראשון, נביא יש פה חשד, אולי הוא ממציא. אבל אני רוצה ללכת יותר רחוק. יותר נועז, אפשר או לא? כן, לא מפחדים. אני אדבר במושגים של הזמן העתיק. אולי באמת זה נכון שאלוהים שולח את משה לתת לנו את התורה, אבל מי אמר שזה אותו אלוה שהוציא אותנו ממצרים ושקרת ברית עם אבותינו? אולי זה אל אחר שעולה טרמפ, מנצל את העובדה שאנחנו תקועים עם משה באמצע המדבר. כבר לחזור למצרים לא בא בחשבון, אנחנו מוקפים במדבר. אולי משה והאלוה של משה מנצלים את המצב כדי לקבוע לנו עובדות בשטח שאנחנו לא מעוניינים בהן. טוב, בואו נמשיך. מה תגובת העם? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ולא מה שאתה אומר. מה דיבר השם? לתת לנו את ארץ כנען. מה אתה ממציא לנו דברים חדשים? מה עושה משה אחרי שהוא שומע את הסירוף של העם לקבל? וישב משה את דברי העם אל השם. מילים אחרות, אומר משה, הלכתי, עשיתי מה שאמרת, הם לא רוצים, לא עושים עכשיו. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, מה זה וגם בך? משמע שהם מאמינים בינתיים רק בי, לא בך. אז אני רוצה שהם ישמעו ישירות את זה שאני מדבר איתך. יוצא לפי זה שכל המאורע הכביר של ההתגלות האלוהית הישירה אל העם באה בעקבות פיקפוק של העם בשליחותו של משה. העם לא רצה להאמין למשה, אז הקדוש ברוך הוא הייתה לו ברירה אלא להתגלות. אבל נתאר לעצמנו מה היה קורה אם העם כן היה מקבל את דברי משה והיה אומר כמו דתיים טובים, או איזה יופי, השם רוצה לתת לנו תורה, מקבלים, מסכימים. אז מה היה עושה משה? היה נשאר בתחתית ההר ומלמד את ישראל את כל התורה כולה, והם היו מאמינים. ומה זה היה גורם? שאנחנו לא היינו מאמינים, כי אז משה היה פועל בדיוק כמו מוחמד. מה עשה מוחמד? יום אחד הגיע מוחמד וכמה ערבים, אמר להם, אלוהים שלח אותי אליכם לצוות עליכם כך וכך. איך הם הגיבו? אמרו, בסדר, מאמינים לך. ואז הם לא ביקשו ממנו, תוכיח שאתה לא משקר. ולכן בעצם מוחמד נשאר הסמכות היחידה למסירת האסלאם. מי אמר שאלוהים דיבר איתו? למזלנו אבותינו היו חכמים ולא היו מוכנים לקבל את דברי משה, ולכן היה צריך התגלות ישירה. אם כן, לא משה הוא הסמכות, אלא אלוהים הפונה ישירות אלינו, הוא המסמיך את משה. וזה מה שנאמר בהמשך, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה זה ויגד משה? אומר רש"י, תשובה על דבר זה, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. כן, איך רש"י הבין את הפסוק? שבני ישראל לא היו מוכנים להאמין למשה ולכן דרשו התגלות ישירה. רש"י, אם כן, קרא את הפסוק כמו שאני קראתי, אבל לא רק אני, לא רק רש"י, גם הרמב״ם, הלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם פרק שמיני, משה רבנו לא האמינו בו משה מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שמה נעשה האות בלת וכישוף. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, הקולות והלפידים, ומשה נכנס לתוך הערפל ואנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך. ומניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראייה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר הנה אנוכי בא אליך ואה וענן בעבור ישמע ודברי עמה וגם בך יאמינו לעולם. מכאן שמכלל שעד אותה העת לא האמינו בו אמונה שלמה לעולם, אלא אמונה שיש אחריה הרהור ומחשבה. עד כאן ציטוט כמעט מדויק של הרמב״ם. האמת היא שגם רבי יהודה הלוי כותב את זה מפורש בספר הכוזרים, מאמר ראשון, פסקה מ"א, ולא נלאה אתכם בציטוט. עכשיו, טוב, בסדר, אז אני מוכן לקבל שהעם לא היה מוכן לקבל את דברי משה, והיה צריך התגלות ישירה. גם הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי זה בדיוק ההפך מן הטענות המצויות אצל מה שנקרא מבקרי הדת. מבקרי הדת טוענים שבני אדם זקוקים לאלוהים, ולכן המציאו שיש אלוהים. עוד טוענים מבקרי הדת, בני אדם זקוקים להתגלות, אז הם המציאו שהייתה התגלות. אבל לפי הסיפור שלפנינו, שמוסר לנו את מאורע ההתגלות, אנחנו רואים שהעם לא רצה בהתגלות. זאת אומרת, ההתגלות ניתנה בניגוד לציפייתם של העומדים בהר סיני. הם לא רצו. אבל מכיוון שהשאלה עמדה על הפרק, האם משה משקר או לא, היה צורך בהתגלות. זאת אומרת שבאיזשהו מקום ניטלת כאן הטענה, נשמטת כאן הטענה לפיה ההתגלות הוא פרי של רצון של האדם. זה לא נכון. טוב, אז אם זה נכון כמו שאמרנו, זו השאלה, מה הקדוש ברוך הוא צריך לומר בהר סיני לפי זה? שלום, אני יוד כ וו כ, זה נכון ששלחתי את משה, רות סוף. זה מה שהוא צריך לומר. גם הרמב״ם בציטוט שהבאתי, מה הוא אומר? שאנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך. זה יפה מאוד, אבל זה לא כתוב בתורה, גם לא בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אמר דברים מאוד יפים, לא תרצח, כבד את אביך, הרבה דברים יפים. אבל מה שציפיתי לשמוע דווקא זה נמצא, אולי תזכיר לרגע אחד חצי פסוק משה. הרי זה בדיוק מה זה הסיבה שבאת, לאשר את משה. טוב, אין ברירה, אנחנו צריכים להבין מה נאמר. פרק כף, פסוק ב', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הבה ננתח מבחינה תחבירית את הפסוק הזה. זה דומה למשפט שלום, קוראים לי יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. אני מציג את עצמי ביחס לאיזה אירוע קדום. אותו דבר עושה הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, זה מי אני? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והשאלה היא, למה יוסי צריך להסביר את זה? יוסי צריך להסביר שזה הוא, כי אני נראה היום שונה מאתמול. אתמול ראית אותי בשוק עם בגדי עבודה. רבותיי, עגבניות יפות, גבירותיי, אפשר לעשות מזה סלט מצוין. כן, תקנו עגבניות אדומות, אדומות, אדמדמות, אדומיות חינניות. וככה אני נראיתי אתמול. היום אתה רואה אותי בחליפת טוקסדו, עם פרפר, אני בת פרפר, ואני מחזיק בגביע שמפניה. רגע, זה אתה? אז יוסי מרגיש את ההיסוס. הוא אומר, לא, אתה יודע, אני הוא שפגשת אתמול, למרות שאני נראה היום אחר. בואו נתקדם. רש"י אומר את זה במפורש. לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? אלוה פוליטי צבאי, בעל מטרות לאומיות. זה גיבור מלחמה. זה אלוה שרוצה להוציא ממצרים, ושתכליתו להביא לארץ כנען. לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה. וכאן, כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? או ששילם. הוא בא לתת להם את התורה. זה גיבור מלחמה הזה. רואיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו רשויות הרבה יש, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. אתן דברי רש"י. כלומר, זה בעצם בא לענות גם על השאלה שמה יש פה שני אלים. כלומר, אם צריך הקדוש ברוך הוא לומר אין שניים אלא יש רק אחד, משמע שזה מה שהם חשבו, שיש שניים ולא רק אחד. ושהאלוה שולח את משה להוציא ממצרים, איננו האלוה השולח את משה לתת את התורה. ולכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, במשה המוציא אתכם ממצרים אתם מאמינים? אז תדעו לכם, אנוכי הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כמו שמעניתו היה אומר, יש בציבור הישראלי שני סוגי יהודים, דתיים וחילונים. הדתיים מאמינים במשה. שואלים את הדתיים, רגע, מי זה משה? משה? זה רבנו. זה מי שנתן לנו את התורה. אה, ואתה שואל את החילונים, ומי זה משה? משה זה מי שהוציא את אבותינו ממצרים. אה, ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שיש רק משה אחד. וזה לא דבר מובן מאליו. בעצם מעמד הר סיני היה מעמד דתי לאומי, שבא לומר, המשימה הלאומית איננה שונה מן המשימה הדתית, ולהפך. זה אותו העניין. כחול לבן, גם בדגל, גם בציצית. זה אותו כחול לבן. בעצם היה פה חידוש, לא בגלל זה פסוק ב', אין לו קשור לפוליטיקה. אבל בכל זאת, זה בא לומר שהיה איזה קושי מנטלי להבין את האחדות של הזהות של משה. עד כדי כך אגב, שבתקופה מאוד מאוחרת, קם יהודי בשם סיגמונד פרויד, כתב ספר משה ואמונת העברים, הספר האחרון של פרויד, שבו הוא לא הצליח לקבל שיש משה אחד. הוא טען שמבחינה היסטורית היו שני אנשים בשם משה, ושאחד מוציא ממצרים ואחד נותן את התורה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה ער לקשיים של פרויד ושל הפסיכואנליזה לקבל את זה שזה אותו אלוה. אז עכשיו זה מתחיל להיות הרבה יותר מובן. למה נאמר אנוכי, וזה עצמו מאשר את נבואת משה. זה שהוא גם גיבור מלחמה וגם זקן מלא רחמים. עד כאן נקודה ראשונה. בסדר? אני הולך עכשיו לסבך את זה קצת יותר. אז אם יש משהו לא ברור עכשיו, נא להגיד את זה עכשיו. טוב, כן, בבקשה.
אולי
תשמיע
את זה
בה.
שהיה קשה לבני ישראל לקבל את זה שיש.
עושים לשמוע
פעם. זאת אומרת שהבעיה הייתה לקבל את זה שמשה הוא אותו בן אדם. כן. אבל בעצם הבעיה הייתה לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא אותו אל.
זה אותו הדבר. כן,
יוצא שבעצם השאלה האמיתית זה האם הקדוש ברוך הוא זה אותו אל. ומשה זה רק נספח של הדבר הזה. עכשיו, לפי זה גם מובן, הפסוק בפרשת שמות, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. משה היה מודע לקושי. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, תהיה הוכחה מוחצת שזה נכון ששלחתי אותך, כשתגיעו להר הזה. האם זה כולל תורה? לאו דווקא, תעבדון את האלוהים. מה זה תעבדון את האלוהים? זה להקריב קורבנות. וכי הייתה אומה בזמן העתיק שלא הקריבה קורבנות לאלוהיה? פשוט שכן. עכשיו אני שואל את השאלה אם זה נכון, אז למה היה צריך לתת את התורה בכלל? למה באמת נעשה מתן תורה? ולמה באמת הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה מראש? מסיבה פשוטה. מי שבריא בנפשו מבין שאלוהי ישראל כולל בתוכו גם איזושהי תורה. אבל התורה לא צריכה להופיע בתור תורה. הרי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שעימם נחרטה הברית על הארץ, אומרים חז"ל, קיימו את התורה. קיימו את התורה בלי שניתנה. למה הם קיימו את התורה בלי שניתנה? בגלל שהם היו אנשים מלאי קדושה טבעית. למשל, אם אני נמצא בטיול, מגיע זמן תפילת מנחה, מה אני עושה? מפסיק את הטיול, נכנס לבית הכנסת הקרוב אם יש, מתפלל מנחה. מה זה אומר? זה אומר שיש הפרש כואב בין התורה לבין החיים. התורה דורשת ממני להתפלל מנחה, והחיים דורשים ממני לטייל. מי תיקן תפילת מנחה? יצחק, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. זאת אומרת, הוא הולך לטייל. הטיול של יצחק זה תפילת מנחה. זה תפילת מנחה לפי מדרגתו. אנחנו לא במדרגה הזאת, יש אצלנו הבדל בין התורה לבין החיים. אבל במקור זה אותו הדבר. אז מה גרם שלא היינו במדרגת אבותינו? שעבוד מצרים עשה אותנו חלשים ורפים. זה מה שנאמר, ולא נחם אלוהים דרך אצל פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה משאבו מצרימה. זאת אומרת, אי היכולת לעמוד מול הפלישתים היא עוד, היא סימפטום לחולשה פנימית גדולה מאוד של העם, שזקוק שיסבירו לו מיהו. ואת זה עושים בתורה. משל, למה הדבר דומה? לאדם, אני הולך להגיד דברים קשים, אז אם יש מישהו רגיש שיצא עכשיו, אדם שעבר תאונת דרכים לא עליכם, והוא מתעורר, יש לו אמנזיה, הוא שכח מי הוא, ואז הוא עובר שיקום, ובשיקום הוא מסתובב כל הזמן עם פנקס בכיס, בו כתוב קוראים לי כך וכך, ואני גר במקום פלוני, ואשתי זה פלונית, והמקצוע שלי זה כך וכך. למה הוא צריך שיכתבו לו את זה? הוא שכח. כלומר, במצב של שכחת הזהות יש צורך במסמך מייסד שיסביר לי מי אני, ולכן ניתנה התורה, כי זה היה המצב של עם ישראל שהיה באמנזיה אחרי יציאת מצרים. אז צריך לתת לו את התורה. עכשיו, היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהעם נמצא בחולשה הזאת, לכן הוא כבר אומר מראש למשה, והוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. נמשיך. כן, בבקשה, בדיוק.
לא, אני
אסתדר.
מה עם האל שברא את העולם?
יפה. מי על הניבר? שאלה נפלאה. מה עם האל שברא את העולם? מה? שאלה? יפה, יפה. טוב, בואו נתחיל קודם כל מפסוק בספר דברים. בספר דברים נאמר בפרק ד' בפסוק נדמה לי כ"ה או כ"א, הדבר הזה ייבדק מיד, נא להיעזר בסבלנות. פסוק למד ב', לא יצא. כי שאלנה נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הפסוק מזמין אותנו לעשות מחקר עד קצה הגבול היכולת. זה גבול היכולת גם מבחינה גיאוגרפית, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, כלומר תחקור בכל כדור הארץ, וגם מאז שאתה זוכר משהו ממקדם. כלומר, בזמן ובמקום. תחקור. מה אתה צריך לחקור? הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמו. השמע עם, כל אלוהים, מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויהיה. טוב, שאלה בעברית. הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמו. נהיה, איך תדע שנהיה? כי שמעת, סיפרו לך ושמעת שהיה. אבל ההמשך, או הנשמע כמו. לפי זה כאילו הכתוב אומר, תבדוק האם שמעת או אם שמעת. זה חזר על עצמו. אלא הנהיה, כוונה נהיה באמת. זה היה באמת? הם היו יהודים? כן, היה. או הנשמע, האם סיפרו למרות שלא היה, האם שיקרו. כלומר, הכתוב מזמין אותנו לחפש סיפורי אמת וגם סיפורי שקר. תחפש גם אצל השקרנים האם המציאו שקר כזה, ואתה תמצא שלא. בעצם זה, זה, זה האמירה הרטורית. יש לי את מה?
אפשר להגיד עליי, אפשר גם בקטעים.
מה? רציתי? מה? אז לעצור? אפשר
בחלקים.
לעצור או לא?
אמרו לי שזה המקום של הרב שרקי.
טוב, בסדר, אז אני אמשיך. או אני אשמע, לא, כי יש דברים שחכם דוד מנחם, תמיד כדאי לשמוע. או הנשמע כמוהו, כלומר, בעצם מה שאומר הכתוב, אתה תשים לב שגם השקרנים שהיה כדאי להם להמציא סיפור כזה, לא המציאו. מעניין. לא המציאו סיפור דומה למעמד הר סיני, למרות שהיה כדאי למייסדי דתות להמציא סיפור דומה. והשאלה היא, מה זה בא לומר? זה בא לומר שזה סיפור שלא ניתן להמצא, כי אם היה ניתן להמצא, הם ממציאים אותו. וכדי להסביר את הנקודה הזאת, אני רוצה לספר שני סיפורים קצרים. אוהבים לשמוע סיפורים? רוצים לשמוע סיפור? בסדר. לא צריך לשלב ידיים. הסיפור הראשון. זה סיפורים קצרים, באמת קצרים. הסיפור הראשון, על ילד חמוד משכונת מאה שערים בשם זליג. למה זליג? למה לא? זליג, ילד חמוד, דובר יידיש, יודע קצת עברית כי הוא קרא בתנך. יום אחד זליג חוזר הביתה, צורח, דמעות בעיניים, נזלת מן האף, מכנסיים קרועות, פצעים, דם, ילקוט הפוך. הוא צורח, תת מאמן. אומרים לו ההורים המודאגים, זליג, ווסיס גשם. כלומר, מה קרה? זליג אומר, מנדל נתן לי מכות. האם זליג משקר או לא? ייתכן שכן, ייתכן שלא. יש סבירות לסיפור שלו, כי הרי מנדל אתמול קיבל מכות מזליג, והיום הוא סביר שהוא מחזיר. ואנחנו מכירים את השייגץ הזה, וחוץ מזה, הם לומדים באותו חיידר, אז יכול להיות מאוד שזה מה שקרה. אבל יכול להיות שזה סיפור אחר לגמרי. זה יכול להיות שבעצם זליג לא הלך לחדר, כי הוא ראה עיתונאים נכנסים לחצר של הרבה, ואז הוא עלה על העץ שבחצר כדי לראות מה קורה. הענף נשבר, ואז קרה כל מה שקרה, והוא מספר כדי לחפות על עצמו שזה מנדל נתן לו מכות. הוא אפילו אולי שילם למנדל כדי להגיד את זה. עכשיו, כי הסיפור עם מנדל נתן לי מכות הוא סיפור שניתן להעלות על הדעת. עד כאן סיפור ראשון. סיפור שני, זליג ממאה שערים חוזר הביתה מסורק כמו שצריך, הפאות מסולסלות היטב, המכנסיים לא קרועות, התיק מסודר, מבסוט. נכנס הביתה ואומר להורים שלו שני משפטים ביפנית צחה. אומרים ההורים, זה ניקוס גזות. כלומר, מה אמרת? עונה זה לי, לא יודע מה זה אומר, אבל יש אדם עם פנים צהובות אל העיניים מלוכסנות ומצלמה גדולה שיסורים מהשערים, הוא לימד אותי את זה. האם הוא משקר? התשובה היא, לא. משום שזה סיפור שהוא לא ניתן להמצאה על ידי זרי, כי זה רחוק מאוד מעולם המושגים שלו. ואם כן, שקר שאינני יכול להמציאו, סימן שהוא אמת ולא שקר. עכשיו, זה בדיוק מה שהכתוב אומר כאן. הסיפור הזה הוא סיפור לא ניתן להמצאה. עכשיו כאן עולה השאלה, מה זאת אומרת לא ניתן להמצאה? המיתולוגיות מלאות מכאן ועוד עד החדשה, וסיפורים על התגלות של אלים שמדברים עם בני אדם. אז מה זה לא נשמע כמוהו? מה לא נשמע כמוהו? אפשר לסיפורי ההתגלות ממלאים ספריות שלמות. התשובה היא שהסיפור הזה לא ניתן להמצא, וזאת למה? משום שהוא הסיפור היחיד על התגלות שמניח התגלות של אל טרנסנדנטי, דהיינו האל שברא את העולם. בכל סיפורי ההתגלות בהיסטוריה, ללא יוצא מן הכלל, לא האל שברא את העולם הוא זה שמתגלה, אלא תמיד אל נמוך יותר בהיררכיה. וזאת משום שהאל הבורא הוא כל כך רחוק, שאם הוא יתגלה זה יזעזע את סדרי החיים. לא יעלה על הדעת שהאל שברא את העולם הוא גם זה שידבר. ודווקא במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מה הדיבר הרביעי? זכור את יום השבת. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, התוכן של ההתגלות מעיד על כך שהאל הבורא הוא זה שדיבר, וזה דבר שאינו עולה על הדעת. ואם כן, אם הוא עלה על הדעת, זה יכול להיות רק על יסוד של עובדה היסטורית מתועדת. זה מה שהיה ייחודי במאורע הגדול הזה. היה אפשר עוד להאריך, אבל אני, תודה רבה, אבל אני אתאפק, בגלל שאנחנו לא בליל שבועות ולא נדבר כל הלילה, גם בשבועות אני לא עושה את זה, וגם בגלל שאני רוצה לשמוע, לתת את האפשרות לשמוע את הרב דוד מנחם, וגם בגלל שמן הסתם יש עוד שאלות בקהל. מה השאלות, חבר?
ההתגלות שהייתה לעם ישראל הייתה התגלות לרבים, וכל שאר המיתולוגיות לרוב זה יחידים. הם...
יש עוד מרכיב נוסף, והוא שההתגלות הייתה לאומה ולא ליחיד. נכון, אבל זה דורש פתיחה של עוד סוגיה, ולכן התאפקתי לא לדבר על זה. אני רק רוצה לספר אולי רק בהקשר הזה דבר מאוד משונה. יש דת בארצות הברית כולה מורמונים. מה המרכיבים של הדת הזאת? הפוליגמיה, זה מה שמצאת. זה לא נקודה. הסיפור של המורמונים הוא זה שב-1836 אדם בשם ג'ון סמית' הסתובב בערי מדינת ניו יורק והגיע לאיזה הר, ופתאום ההר נפתח, ואז הוא ראה שני לוחות מזהב החרוטים בכתב חרטומים שהוא לא ידע לקרוא. אבל אז הוא קיבל שני הוא קיבל זוג משקפיים מזהב, הרכיב והצליח לקרוא מה שכתוב. יחזיר את המשקפיים, ההר נסגר, הוא לעולם לא יודע איפה זה היה. וזה מה שהם מספרים, כן? ואז הוא גילה להם את הדת המורמונית, שאומרת שלפני 3,000 שנה ישו הגיע לאמריקה ונתגלה לעם ששמו בני ירד. העם הזה כבר לא קיים. ודיבר איתם, גילה להם את כל התורה המורמונית, ואחרי 1,000 שנה נוספים הופיע מחדש בארץ יהודה והקים את הדת הנוצרית. להיות קושיה, אם האלוה נגלה אל איזה עם, איפה העם הזה? אז אומר, כבר לא פה, צריך להאמין שהיה עם כזה. אצלנו יש איזה הבדל, העם שעליו מדובר קיים, והוא נושא בתוכו את הרשמים של ההתגלות.